שלום לכולם. אנחנו נמצאים עדיין בענייני שמיטה, ואנחנו נעסוק בהם עוד כמה פעמים. הנושאים שאנחנו עוסקים בהם עכשיו, מבחינה מסוימת, הם הנושאים הבוערים ביותר בשמיטה. אנחנו עוסקים עכשיו בהיתר המכירה, אחרי זה באוצר בית דין, עוד כמה, עוד איזה פעמיים על יתר המכירה, והנושאים האלה מתווכחים עליהם רבות. וכדי להבין את העומק, את השורש, צריך להבין קודם כל את הסוגיות. ואני חושב שיש בנושאים האלה משהו מרתק בעולם ההלכה בכלל, לא רק בשמיטה. צריך להבין איך מתמודדים, מגיעים לארץ אחרי 2,000 שנה, איך מתמודדים עם השמיטה בצורה נכונה, מתאימה, והדברים כל כך מורכבים. ולכן חשוב שאנחנו ננסה להבין את היסודות בצורה רצינית, ומשם להתקדם בעזרת השם גם להבנות המעשיות. אז יהיו לנו עוד כמה פעמים בענייני שמיטה, ואחר כך בהמשך השנה, כמו שאמרנו, נעבור לנושא אחר. השאלה שלנו היום, האם יש קניין לגוי להפקיע מקדושת ארץ ישראל? הנושא הזה הוא ארוך, אבל אנחנו ננסה לתת את היסודות, את העקרונות. הגמרא בגיטין דף מ"ז עמוד א' מביאה מחלוקת. אמר רבא, אף על פי שאין קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מדי מעשר, שנאמר כי לי הארץ, לי קדושת הארץ, אבל יש קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל לחפור בבורות שיחין ומערות, שנאמר שמיים שמיים להשם וארץ נתן לבני אדם. זה דעת רבה, גוי לא יכול להפקיע מקדושת ארץ ישראל עניין מעשר. אם יש לגוי אדמה בארץ ישראל, התוצרת עדיין קדושה, עדיין יש בה מצוות התלויות בארץ, אז גוי לא יכול להפקיע. אבל גוי שיש לו אדמה בארץ, מותר לו לחפור בבורות, שיחין ומערות, כלומר, משפטית זה שלו. הוא יכול לחפור בה, יכול לסדר מה שהוא רוצה באדמה, אבל מבחינה הלכתית, האדמה לא עוברת, לא יוצאת מקדושת ישראל אל הגוי, ועדיין יש בה את הקדושה של מצוות התלויות בארץ. הגמרא מביאה בצד שמאל כאן, ורבי אלעזר אומר, ואלעזר חולק ואומר, אף על פי שיש קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מדי מעשר, שנאמר דגנך ולא דגן עובד כוכבים, אבל אין קניין אנוכי בארץ ישראל לחפור בה בורות שיחין ומערות, שנאמר להשם הארץ. אז הוא לומד בדיוק הפוך. הוא לומד בדיוק הפוך, הוא אומר לעניין מצוות אותיות בארץ, באמת, גוי יכול להפקיע מקדושת הארץ. אז אם יש פירות שגדלו אצל גוי, הפירות אין בהם קדושה יותר, אין בהם מעשר, אבל גוי לא יכול להרוס את הארץ, הוא לא יכול לחבור עבורות, שיחין ומערות. כבר ארץ ישראל, גם כשגוי יש לו איזה בעלות משפטית כאן, הבעלות היא תמיד מוגבלת, הוא לא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה בארץ. אבל מבחינה הלכתית, הוא באמת משנה ומפקיע את הקדושה מהארץ. אז יש לנו מחלוקת בין רבא לרבי אלעזר. לפי רבא, גוי לא מפקיע מקדושת ארץ ישראל, והאדמה ששייכת לגוי עדיין יש בה מצוות תפילות בארץ. לפי רבי אלעזר, גוי מפקיע מקדושת ארץ ישראל. אם אנחנו דנים על היתר המכירה ורוצים לדעת האם הוא אפשרי, כשאנחנו מוכרים את האדמה לגוי, שזה יותר מחירה, האם המחירה הזאת לגוי משפיעה עכשיו שאפשר לעשות אולי מלאכות, שהתוצרת לא קדושה? אז זה תלוי במחלוקת רבא ורבי אלעזר. לכאורה, לפי רבי אלעזר, אולי באמת זה משפיע, כי גוי יש לו קניין להפקיע מקדושת ארץ ישראל. אם מכרנו לגוי, אולי אנחנו רואים עכשיו זה כבר לא קדוש, ואז אולי אפשר לעבוד בקרקע אולי בשמיטה. לדעת רבה, אין קניין לגוי להפקיע מקדושת ארץ ישראל. זה שתמכור לגוי זה לא עוזר. אין קניין לגוי להפקיע מקדושת ארץ ישראל. זאת פשטות הסוגיות. רוב הראשונים פסקו כדעת רבה, וזאת הפסיקה המקובלת כדעת רבה. אבל נחלקו איך להסביר את רבה. הרמה אומר, אקום שקנה הקרקע בארץ ישראל לא יפקיע מן המצוות אלא הרי בקדושתה. לפיכך אם חזר ישראל ולקחה ממנו, אינה כחיבוש יחיד, אלא מפריש תרומות ומעשרות, ומביא ביקורים, והכל מן התורה כאילו לא נמכרה לאקום מעולם. הרמב״ם פוסק את דברי רבה. הוא כותב שגוי שקנה הקרקע בארץ ישראל לא יפקיע מן המצוות אלא הרי בקדושתה. אז בפשטות הוא פוסק את דעת רבה. לאור הדבר הזה כתב המבית. המבית, אחד מאותם רבנים שנסמכו על ידי רבי יעקב בירב בצפת בערך לפני 500 שנה בתקופתו של הבית יוסף, והמבית הרב טרני מטרני אומר, שאול נשאל שוט המבית חלק א' סימן י' א' וכפה א' וכפה ד' שאול נשאל מימדי על עניין גידולי שנת השמיטה וקרקע גוי אם חייבים הם העשרות כשאר שנים, והייתה להם תשובתי כי אין שום חיוב בארץ ישראל למעשרות בשנת השמיטה, אפילו מהלקוח מיד גוי קודם מרוח, ואין קניין לגוי בארץ ישראל להפקיע מקדושתה לפירות שביעית. המבית אומר שאם גוי קנה קרקע בארץ ישראל, הפירות שלו בשנת שמיטה, הפירות שלו קדושים בקדושת שביעית. הם קדושים בצורה מלאה, ולכן אין בהם בשום מקרה דין של תרומות ומעשרות. אני אסביר קצת. אם אדם היום מסתובב ורואה איזה ערבי מוכר פה ענבים, קונה ענבים מערבי, בהנחה שזה באמת גדל אצל הערבי, אם אתה קנית ענבים כדי לאכול, שנה רגילה, לא בשמיטה, לא צריך להפריש מעשרות. למה לא צריך להפריש מעשרות? בגלל שהמירוח כאן, לא רק הגידול, הסיום של הפרי, הכתיפה והאריזה ומה שנקרא המירוח, היה ביד גוי. אבל אם אתה תקנה את הענבים האלה כדי לעשות יין, תצטרך להפריש תרומות ומעשרות, כי אז המירוח הוא ביד ישראל. זאת אומרת, קרקע בארץ ישראל שגדלו בה בשנה רגילה פירות, יש בדין של תרומות ומעשרות אם המירוח יהיה ביד ישראל, אם הסוף יהיה ביד ישראל. זה בדרך כלל בענבים, בזיתים, ברוב הדברים זו, אבל בדברים האלה יהיה בדין תרומות ומעשרות. אומר המבית, בשנת שמיטה אפילו אם המירוח היה ביד ישראל, אפילו אם את הענבים האלה אתה עשית מהם יין, פטור ממעשרות. יש לנו דין שפירות שביעית פטורים ממעשרות, פירות שביעית מופקעים עם העשרות, ולכן כיוון שהפירות קדושים בקדושת שביעית, הרי שאין בהם דין מעשרות גם אם המירוח הסיום יהיה ביד ישראל. אלה דברי המבית. יש קדושת שביעית בפירות של גויים ובקרקע של גויים וכו'. הבית יוסף חלק על המבית במקור ה'. הבית יוסף אמר, מה שאמרו אין קניין לאקום בארץ להפקיע מן המצוות, היינו לעניין שאם חזר ישראל ולקחה ממנו אינה ככיבוש יחיד, אלא הרי כאילו לא נמכרה לאקום מעולם, אבל בעודה ביד אקום הופקעתי. אומר הבית יוסף, הכסף משנה, כאשר קרקע נמצאת ביד גוי, הרי ש היא מופקעת מקדושת שביעית. אם גוי מחזיק בקרקע, בזמן שהוא מחזיק בקרקע, הפירות לא קדושים מקדושת שביעית. תגיד, אבל הגמרא אמרה שגוי לא יכול להפקיע מקדושת ארץ ישראל, ופסקנו כדעה הזאת, כדעת רבה. אומר הכסף משנה, מה שהגמרא התכוונה שגוי לא יכול להפקיע מקדושת ארץ ישראל, הכוונה שאם גוי קנה את האדמה מיהודי, עכשיו כשהוא קנה, זה מופקע מקדושת ארץ ישראל. אבל אם אחר כך יהודי יקנה מחדש מהגוי, לא נגיד שעכשיו כשהיהודי קונה זה כמו איזה כיבוש יחיד, ואז זה לא נחשב ארץ ישראל בכלל, כי הגוי יפקיע את זה מקדושה. הגוי לא יכול להפקיע את אדמת ארץ ישראל מקדושה בצורה קבועה, יכול בצורה זמנית. כל עוד הוא שם זה מופקע מקדושה. ברגע שהגוי ימכור את זה חזרה לישראל, תחזור הקדושה. אבל כאשר הגוי מחזיק בקרקע אין קשה. אם אני אסכם בקצרה, גם מי שלא עקב אחרי כל מה שאמרנו, האם קרקע בארץ ישראל שנמצאת ביד גוי יש קדושת שביעית לתוצרת? תשובה, לדעת המבית יש קדושת שביעית, לדעת הבית יוסף אין קדושת שביעית. הדבר הזה, המחלוקת בין הבית יוסף למבית, זו מחלוקת שגרמה לסערה בצפת. הבית יוסף החרים, גזר נידוי על כל מי שינהג כדעת המבית. זה גרם לסערה גדולה. לדעת המבית, בגלל שיש קדושת שביעית, אז בשמיטה מי שקונה מגויים לא מפריש מעשרות. הבית יוסף אמר, אין קדושת שביעית אם אתה קונה מגויים ולכן יש מעשרות. הוא ממש גזר נידוי, היה ככה, יש הרבה אגרות, יש ממש חוברת שלמה שאפשר למצוא של כל הדברים שכתב המבית, והיה לו הבית יוסף, וכותב, אמר יוסף קארו, זה לא נמצא לפניכם, אחר שכתב החכם משה מטרני, איגרת זאת השנית, רצה לעשות מעשה כדבריו בשמיטה שעברה ומיחו בידו. ובשמיטה הזו, שהיא שנת, שין למדלד, הגשה את רוחו, ואימץ את לבבו, לתקוע עצמו לעשות מעשה כדבריו יד רמה. וקמו כל חכמי העיון ועינו בדבריו הראשונים והאחרונים וראו שאין בהם ממש, והכריזו בבתי כנסיות בגזרת נידוי שכולם יפרישו תרומות ומעשרות מפירות שנתמכו ביד גוי בשביעית כמו בשאר שנים, כי פירות שביעית אין בהם קדושה אם הם גדו אצל גוי. למה היה חשוב לי לתאר כאן את הנידוי הזה? כי השאלה היא איך אנחנו פוסקים להלכה. בעל פאת השולחן מקור זין, בעל פאת השולחן רב ישראל משקלוב, תלמידי הגר"א, שעלה לארץ וכתב ספר חשוב על מצוות התלויות בארץ, אחד הספרים הבסיסיים על מצוות התלויות בארץ, אומר, ואני מעת שזיקני אלוקי הארץ והביאני הלום בשנת צפת, נתתי אל ליבי לעיין בהלכה זו בארץ הקודש, ואחרי יוני נראה בבירור שהדין עם מרן בית יוסף, וכן המנהג גם אתה בכל ארץ ישראל, וכן נהגו בירושלים מזמן הרן לך, וכן והלכה כדברי המכריע, ובשל גויים פטור משביעית. אז כותב כאן בעל פאת השולחן, המנהג בירושלים ומנהג ארץ ישראל שאין קדושת שביעית בפירות של גויים. לעומת זאת החזון איש פסק כדעת המבית במקור וב, נקטינן לדינן ואין עובדים בשדה נוכרית בשביעית, שכן עיקר ההוראה ונוהגים קדושת שביעית בפירותיהן ומאסרים אותם בלא ברכה. כלומר, גבי מעשרות, אמר, תאסר בלי ברכה, כי יש חשש. אבל הוא אמר שיש קדושת שביעית בפירות גויים. עד היום המחלוקת הזאת, בבית יוסף למבית, מוכרת כמחלוקת שנקראת מחלוקת בני ברק ירושלים. כי בבני ברק, עירו של החזון איש, קיבלו את דעתו של החזון איש, ושם נוהגים קדושת שביעית בפירות נוחים. ובירושלים, גם הבד"ץ העדה החרדית, לא נוהגים קדושת שביעית בפירות נוחים. עכשיו הדבר הזה לא בדיוק בני ברק ירושלים, כי מנהג ירושלים הוא בדרך כלל מנהג ארץ ישראל. וכאן פאת השולחן כותב שזה המנהג בארץ ישראל. אז המנהג גם יותר פשוט בארץ ישראל הוא לא לשמור קדושת שביעית בפירות נוחים, אבל בבני ברק שומרים. פעם הרב עובדיה נסע לבני ברק לתת שיעור, הרב עובדיה יוסף. הוא נתן שיעור לספרדים. ובספרדים הוא אמר להם שם, אין קדושת שביעית בפירות נוחים. מה זה אומר? זה אומר שאפשר לקנות רגיל, אפשר לזרוק לפח, אין. אחרי זה תלו מודעות כל בני ברק על הרב עובדיה, איך הוא העז ואירוש לחזון איש להורות נגד החזון איש. החזון איש אומר שיש קדושת שביעית, הוא כותב שאין קדושת שביעית. הרב עובדיה אמר, מה אתם רוצים ממני? למי אני דיברתי? דיברתי לספרדים, לא אמרתי לכולם. אגם לכבוש את המלכה עם מי בבית, מה קורה פה? לא נותנים לי לדבר, ואף היו תקופות סוערות. אז היום זה רגוע הדבר הזה, אבל היו תקופות שזה היה סוער יותר. בכל אופן, המנהג המקובל בארץ ישראל, וזה לא קשור רק יותר מחירה, אם אתם מקבלים פירות של גויים, ירקות של גויים, המנהג המקובל שזורקים אותם פח אחרי זה, כלומר אין להם קדושה. זה המנהג המקובל, חוץ מאנשים נשואים בבני ברק שנוהגים שיש קדושת שביעית בפירות האלה. כל זה נקודה אחת. יש לנו עכשיו נקודה שנייה, עברו לעמוד הבא. הנקודה השנייה היא, האם הדבר הזה משתנה כאשר שביעית מדרבנן? הגמרא נחלקה בצורה עקרונית, האם גוי יכול להפקיע מקדושת ארץ ישראל. אנחנו פסקנו בשורה התחתונה אחרי הכל שאם גוי יש לו קרקע בארץ ישראל, אין בזה קדושת שביעית. זאת הפסיקה המקובלת חוץ מבני ברק. לפי שיטת החזון איש, או ניקח לפי שיטת המבית, לפי השיטות שפוסקים שיש קדושה בפירות נוכרים, האם הדבר הזה ישתנה כששביעית דרבנן? בשיעור הקודם דיברנו על זה ששביעית היום היא מדרבנן. למה שזה ישפיע? הרמב״ם כותב, תסתכלו במקור א', בסוף מקור א', אומר הרמב״ם, ויש קניין לאב בסוריה להפקיע מן המסרות ומן השביעית. הרמב״ם פוסק ש... אמנם לגבי ארץ ישראל אנחנו פוסקים באופן עקרוני שגוי לא יכול להפקיע מקדושת הארץ, אבל בסוריה, סוריה יש לה דין רק של כיבוש יחיד, קדושתה מדרבנן. בסוריה אם גוי קונה אדמה הוא מפקיע מהקדושה, אין בזה קדושה של מצוות באדמה בסוריה שגוי קונה. כך אומר הרמב"ם. השאלה היא, האם זה רק סוריה או גם ארץ ישראל היום שכולם היא דרבנן, כי שביעית בזמן הזה דרבנן היא תהיה כמו סוריה. כלומר, לאותם שיטות שמחמירות וחושבות שגם אם גוי נמצא בארץ זה לא מפקיע מהקדושה, האם זה ישתנה כששביעית בזמן הזה דרבנן? שנגיד, אם זה דרבנן זה כן יפקיע, כי כמו שבסוריה זה מפקיע ששם זה דרבנן, כך גם בארץ ישראל. בעל התרומה מקור ב', הגר"א מביא אותו, אומר ועוד כתב בעל התרומה, בזמן הזה יש קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל, כיוון שהוא דרבנן וכן שביעית בזמן הזה. אז בעל התרומה מבין שגם השיטות שחושבות שגוי לא יכול להפקיע מקדושת ארץ ישראל, בזמן הזה הוא יכול להפקיע כקדושת שביעית מדרבנן בלבד. אז אם אנחנו נסכם בינתיים, כדי לעשות את הרדר המחירה חייבים לומר שגוי מפקיע מקדושת הארץ, ואפשר לעשות את זה בשתי צורות. או להגיד שגוי מפקיע תמיד מקדושת הארץ, לעניין מצוות עתידות בארץ, כל עוד הוא יושב שם. או להגיד שבאמת הוא לא מפקיע, אבל כששביעית דרבנן, הוא כן מפקיע. ושביעית בזמן הזה דרבנן. כל זה בשיטת ירושלים, ארץ ישראל, כמו שאמרנו, מנהג בני ברק, החזון אישו אחר. עכשיו השאלה היא טוב, האם בדץ העדה החרדית בירושלים אז מסכים להיתר המחירה? התשובה היא לא. כי גם אחרי שאמרנו שיש שגוי בארץ ישראל אין קדושת שביעית בפירות, עדיין יש נקודת הנחה נוספת. והיא, אני שמעת רבי, שזה שאין קדושת שביעית בפירות נוכרים או בקרקע של נוכרי, זה גם אומר שיהודי יכול לעשות עבודה בקרקע הזאת. זאת אומרת, אתה יכול להגיד, התוצרת של הגוי באדמה שלו אין בקדושת שביעית. האם זה אומר שיהודי יכול לעבוד באדמה? אם אנחנו אומרים, תשמע, זה כבר לא ארץ ישראל בכלל, הוא יכול לעבוד באדמה? זאת נקודה מערכה נוספת שעליה נדבר עכשיו. כן.
זה שאמרו מסוריה, קדושה היא מדרבנן, אבל שביעית מדרבנן זה משהו אחר לחלוטין. כאילו, הקדושה היא מדרבנן, השביעית מדרבנן.
נכון. אז באמת, מה שאתה אומר, זאת טענת החזוניש. החזוניש באמת חלק בגלל הדבר הזה, כי הוא אמר שאם הכל מדרבנן, אז באמת גוי מפקיע מהקדושה, אבל אם הקדושה בעקרון דאורייתא רק בזמן הזה דרבנן זה לא אותו דבר. אז אתה צודק, לא כולם הסכימו לזה. חזון איש באמת חלק על הדברים האלה, על דעת ועל התרומה. כן.
אבל בכללי בכלל, האם אנחנו לא רואים גם מהפסוקים, נראה שיש גם דין בקרקע, זאת אומרת כשביעית זה גם דין בקרקע, בין אם זה שייך לגוי ובין אם זה שייך ליהודי.
אז בואו ננסה לראות. קודם כל, לגבי האדמה. תסתכלו בבקשה במקור הבא כאן, סנהדרין כ"ו עמוד א', אומרת הגמרא כדאמר חזקיה רבי ינאי, הוא וזירעו בשביעית משום ארנונה. כלומר, רבי ינאי אומר שאפשר לזרוע בשמיטה משום ארנונה. מה זה אומר בדיוק משום ארנונה? מה פתאום מותר לזרוע בשמיטה? מה פתאום רבי ינאי בשנת שמיטה מתיר לזרוע? שואלים התוספות, מקור ד', ואם תאמר משום ארנונה התירו לחרוש ולזרוע דאבי איסור מדאורייתא, איך זה יכול להיות? שתי תשובות מביאים התוספות, ויש לומר דמיירי בשביעית בזמן הזה דרבנן, אולי בגלל ששמיטה דרבנן, לכן התיר רבי ינאי, בגלל שהיה שם הפסד גדול והיה שם כנראה צרות קשות, הוא התיר לזרוע. תשובה שנייה, ימי יאמר דפיקוח נפש הוא, ששואל להם המלך מס ואין להם מה יפרנו, מתים בתפיסת המלך. כלומר, ארנונה זה לא סתם לשלם מס למלך, אם אתה לא תשלם יהרגו אותך. זה אומר שזה פיקוח נפש. אם אני אומר זה פיקוח נפש, אז אין מה ללמוד מדברי רבי ינאי לימינו. אף אחד לא הולך להרוג אותם. אם אנחנו אומרים, זה לא פיקוח נפש, אבל שביעית בזן הזה דרבנן, ומשום הפסד גדול, הוא התיר, אז יש מקום לדון מה קורה בימינו. אבל חוץ מהדבר הזה, יש פירוש שלישי. הפירוש השלישי הוא של בעל התרומה, קורא, לא נקרא אותו בפנים. בעל התרומה אומר, כאשר אדמה שייכת לגוי, בארץ ישראל, מותר ליהודי לזרוע באדמה. ואומר הבעל התרומה, אותם יהודים היה להם שדות, והם היו צריכים לתת מס למלך. כיוון שהם היו צריכים לתת מס למלך, השדות היו כאילו מוזכרים למלך. זה היה כמו שדה של גוי. ולכן רבי ינאי התיר לזרוע, כי זה היה כמו שדה של גוי שהיה כאילו מוזכר למלך. כלומר, לפי בעל התרומה, יוצא שיש מקום מפורש בגמרא להיתר מכירה. לפי בעל התרומה, זה מעשה מה שכתוב בגמרא. הגמרא אומרת, מה אומר רבי ינאי? למה מותר לזרוע בשמיטה? כי הקרקע ביד המלך. אם הקרקע שייכת לגוי, מותר ליהודי לזרוע בשמיטה. ובעל התרומה הזה הוא אחד מהיסודות של היתר המכירה. וכך כותב הרב קוק במקור זין, יסוד היתר המכירה הוא בעיקרו על פי רוב קמאי דבטראי דסביר לשישבית בזן הזה דרבנן. אז זה ראינו בשיעור הקודם. שזהו יסוד רעשי וכו'. וחוץ מזה יש שבקרקע של נוכרי מותר לחרוש ולעשות כל עבודה, וכן היא דעת הרך ופירושו, וכן דעת בעל התרומה. אז יש נקודת הנחה ראשונה ששביעית בזמן הזה דרבנן. יש נקודת הנחה שנייה, שאם שביעית בזמן הזה, שגוי שקנה קרקע בארץ ישראל, אין קדושת שביעית בפירות. יש נקודת הנחה שלישית, שגוי שקנה קרקע בארץ ישראל, לא רק שאין קדושה בפירות, אלא שמותר לעבוד באדמה. הנקודת הנחה השלישית היא נקודה שנלמדת בין השאר משיטת בעל התרומה בדברי רבי ינאי של פוקו וזירו בשביעית וסנדרין כבב. על כל הדברים האלה חלק החזון איש מקור ו' ואמר, והנה בספר התרומה נסתפק שיהיה זמן הזה כדין סוריה, והגרא פירש כאן דברי הרמה, ואומנם אין כן דעת הריף והראש והרמב״ם. חזון איש אומר, רוב הראשונים לא סוברים כדעת בעל התרומה, ולכן החזון איש פסק להלכה שיש קדושת שביעית בפירות נוכרים, ושאסור לעשות מלאכות באדמה כנגד היתרים של מקבלי היתר המכירה. אני רק חייב לציין דבר אחד. גם אם נגיד שהיתר המכירה עובד, כלומר נגיד, תשמעו, היתר המכירה פועל בגלל כל הסיבות שאמרנו עכשיו, ונגיד שזה בדיוק הגמרא של רבי ינאי, פוקו משום ארנונה, עדיין יש שאלה מתי נכון להפעיל את היתר המכירה. אני אתן לכם רק דוגמה אחת ובזה נסיים. בנחמיה בפרק ת' מתואר כמה קשה לעם. סוף פרק ת' אני קורא, הנה אנחנו עבדים, נחמיה, והארץ אשר נתת לאבותינו לאכול את פריה ואת טובה, הנה אנחנו עבדים עליה, ותבועה מרבה למלכים אשר נתת עלינו, וחטותינו ועל גביעותינו מושלים. כלומר, הם מתארים מצב מאוד קשה. הם עבדים, הם צריכים לשלם מס למלך, מאוד קשה. מה כתוב במשפט הראשון בפרק הבא, פרק י', ובכל זאת אנחנו קורטים אמנה. בכל זאת אנחנו קורטים אמנה לקיים את המצוות. יש רשימה גדולה של כל המצוות, וביניהם ונטוש את השנה השביעית. זאת אומרת, בזמן נחמיה היה קשה. קשה מאוד. נחמיה לא אמר להם פוקו וזירו בשביעית משום ארנונה. כלומר, עדיין נשאלת השאלה, גם אם זה עובד, מתי להפעיל את זה? גם אם זה נכון, אז יש כאן שתי שאלות, האם זה עובד? ואם זה עובד, מתי להפעיל? אחת השאלות הכי גדולות שעליה נחלקו, זה על מכירת קרקע בארץ ישראל לגוי, ועל התוקף המשפטי של היתר המכירה, ועל הדברים האלה, וגם על מה שהיה בשמיטה הקודמת, ומה שלצערי לא בדיוק נעשה בשמיטה הזאת, נדבר בעזרת השם בשיעור הבא.